גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעמדות ובשדות המחקר. פרק 223 על ההתמודדות המעשית עם פצחנים שמנסים לחדור למערכות מחשבים דרך הדלת הכי גדולה, על כיסוי גגות של בתי מגורים, גורדי מדגדגי שחקים בלוחות לייצור חשמל סולרי, ועל הצורך שבמחקרי אקלים כהסבר והבנה בחיוניות של הנגשת ידע לטיפול בצרכים קיימים ומתהווים. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאורות שס. בלימת פצחנים המנסים להתמודד עם השערים החלשים ביותר של אתרים.
התפקיד שלנו בחיים הוא לזהות כשאותו יוזר רע, אותו יוזר מזויף, אותו יוזר עם כוונה רע, אותו יוזר שהוא לא בן אדם, מגיע אליך לקניון, אליך לאתר, אליך לאפליקציה, אנחנו צריכים לזהות אותו בצורה חד-חד ערכית ולהגיד, כוונותיו לא טובות, בוא נחסום אותו.
לחסות גגות בתאים סולריים גם בבתי מגורים משותפים ופרטיים.
מבחינתנו, כלל הגגות שעדיין לא כוסו, זה 99% מהם בערך, בין אם זה בנייני מגורים משותפים, בין אם זה בתי מגורים צמודים, צמודי קרקע, בין אם זה מבנה מסחר, תעשייה, מבני ציבור וכולי, הם מצא טוב שהשמש, כמו שאמרנו, משזפת אותו, ושאנחנו נרצה להפוך אותו לסולרי, כדי שייצר חשמל נקי וזול יותר.
ומחקרי אקלים כדגם להבנת הצורך בהנגשת הידע לטיפול בצרכים קיימים ומתהווים.
לפעמים אנחנו חשים אותם, אבל אנחנו זקוקים למחקר כדי שא' יעמיד אותנו על עוצמתם, ובאמת על עצם קיומם.
גיא טיטונוביץ', מנכ״ל חברת צ'ק, שלום לך.
שלום לך רמי.
צ'ק זה בדרך כלל כשאתה, אתה יודע, יש הגנה, צ'ק, אין הגנה, אין צ'ק.
בדיוק, כמונו.
אז יש הגנה?
אני רוצה להאמין ולשכנע שכן. סתם, כן, בוודאי.
זה לא עובד. אוקיי, בוא תשכנע אותי.
עוד לא שכנעתי?
לא, איפה?
אני אגיד לך את מילת הקסם, 8200,
בדרך כלל זה משכנע את כולם. אבל תן לי את מילת הקסם. יש הגנת סייבר?
אני חושב שכן, אני חושב שגם אנחנו הבאנו במדינה, אני לא מדבר על צ'ק אפילו.
וואי וואי, איזה טעות עשית עכשיו. היית צריך להגיד שאתה חושב שלא, כי אחרת מה יש לך לעשות?
בוודאי, לא, בתחומי, לפני שאנחנו נולדנו, לא היה. אנחנו הבשורה הכי גדולה שקרתה לעולם. אנחנו מרפאים מסרטן, אגב, כחלק מההגנה שלנו.
אז עכשיו בוא ניכנס ל...
Making the world a better place.
מצוין, בוא ניכנס לעבוד מידה אמיתיות.
אני אשמח.
המחקר שלכם נועד לבסס הגנה על המקום הכי רגיש פעם אחת, אבל הכי פתוח לגולשים מכל סוג, כולל הקרים, כלומר פצחנים, אבל בעצם אתה תסגור אותו, אתה תסגור את יכולת הרווח של בוא נגיד, של הלקוח.
לגמרי.
ואיך קוראים למקום הזה?
ה-go-to-market. ממרקטינג דרך שירות לקוחות, מחירות וכו'.
כלומר, הפרסומת.
גם, בעיקר הפרסומת, בעיקר הפרסומת.
כלומר, אתה צריך להגן על, בוא נגיד, אם אנחנו נקביל את זה בשפה פשוטה, זה כמו להגן על קניון, נכנסים לשם מיליון אנשים, אבל צריך להגן עליו שלא ייכנס, זה שהוא נוסע המטען.
זה כן, לשמחתי אין מחבלים מתאבדים בפרסום אונליין ידיים.
אבל יש דברים אחרים.
דברים אחרים ונוראים לעסקים. ובהחלט אפשר לראות...
אבל ההקבלה היא שזה מקום שחייבים להיכנס אליו, כלומר שאנשים רוצים להיכנס אליו, הלקוח שלך צריך שייכנסו לשם, ואז נכנס אחד עם, איך נקרא לזה, מלא קוצים ושורט לך את הכניסה, הורג אותה.
בדיוק. ואני חושב שגם, אנלוגית הקניון היא טובה. כי אחד מהדברים שאנחנו צריכים לעשות, זה לא רק לתפוס את הרעים. זה לוודא שאנחנו גם לא מקטלגים את הטובים כרעים. תאר לך שיש לקוח פוטנציאלי שאנחנו בטעות חושבים שהוא רע, ולא מכניסים אותו לקניון.
מאיפה אתם מתחילים? כי אני יכול לחשוב על הרבה מאוד נקודות של, או הרבה מאוד דברים של שאלת המחקר, אבל בוא תגיד לי אתה, מאיפה אמרת 8200, אז אני מניח שזה איזשהו משהו ש... עתיר טכנולוגיה נקרא לזה.
וכל מיני buzzwords כמו artificial intelligence, aka AI, 8200 אמרתי, cyber security ישראלי, אבל בשיא הרצינות אנחנו הקמנו קטגוריה שנקראת Go to Market Security. Okay. אני חושב שראשית הדברים, אני מגיע, אני שירתי בערך 9 שנים עבור...
שירותי הביטחון של ישראל.
בדיוק. Okay. ביחידות שונות. ומה שהיכה בי כשהשתחררתי, או עוד בצבא, והתרגם למה שאני עושה היום, זה שרוב הפרצות, אי אז, אני יחסית זקן בנוף, אני בן 37, אז אי אז לפני 20 שנה, 15 שנים, את הגישה שקיבלנו למקומות שלא היינו אמורים לקבל אליהם גישה, קיבלנו בהתחלה לא כי... לא בגלל שורות קוד שכתבנו. קיבלנו בגלל שמישהו בארגון שאליו פרצנו, עשה את הטעות של להכניס אותנו פנימה.
אוקיי, אז אתה ידעת איך להיכנס. אבל כמוך, כמו כמוך, היו צריכים להגן. אבל אתה בעצם איזשהו פריט בשורה של מאות אלפי אנשים, וכדי שידעו שצריך להגן דווקא מגיא, איפשהו צריך לבנות לך פרופיל שהוא ידבק מיד לחיישני ההבטחה.
בדיוק.
אבל לא מכירים אותך.
נכון.
כלומר, אתה צריך להיכנס ואז לפי השערות שעל הגוף שלך, או לפי המאפיינים שלך, המכשירים שם צריכים להבין מיד עם מי יש להם עסק.
נכון מאוד.
זה מיליוני פריטים של מידע.
לגמרי, זה סיגנלים. ספציפית, אנחנו פורסים בין 2,000-5,000 מלכודות.
תתחיל.
אז זהו, אז אנחנו מסתכלים על, ואגב, לא רק לצרכי עצירת בוטים מלהיכנס לאתר, אלא גם יוזרים של בני אדם, אבל יש להם כוונה שלילית. בדרך כלל יש כאן, בדיוק כמו שאמרת, פרופיל, שאפשר להתחקות אחריו.
רגע, אבל אמרת בוטים, אמרת, בעצם אמרת, הפצחן הפעיל את הבוט, הלך להביא לו קפה, וכשהוא חזר, אז הבוט כבר היה בתוך המקום שהוא כיוון להיכנס אליו.
בדיוק.
אוקיי, זאת אומרת, המקום ההוא היה לא מוגן. אבל אתה, המקום שלך, או העבודה שלך, זה כן ליצור את ההגנה הנכונה.
נכון.
אז קודם כל, הבוט לא בא מה שנקרא פישינג. יש לו, הוא ממוקד מטרה.
בדיוק.
אוקיי.
ויש המון מטרות. אגב, אותו פצחן בדרך כלל מפעיל מאות אלפי בוטים, לא רק אחד.
כן.
לכל הפחות, לפעמים גם יותר. התפקיד שלנו בחיים הוא לזהות כשאותו יוזר רע, אותו יוזר מזויף, אותו יוזר עם כוונה רע, אותו יוזר שהוא לא בן אדם, מגיע אליך לקניון, אליך לאתר, אליך לאפליקציה, אנחנו צריכים לזהות אותו בצורה חד-חד ערכית ולהגיד, כוונותיו לא טובות, בוא נחסום אותו. Okay. או זה לא בן אדם, בוא נחסום אותו. וזוהי מהותה של הטכנולוגיה שלה.
לא, זאת המהות, בוא נגיד, זאת הקופסה השחורה. כך פטיש, כך הזמל, תפרוץ אותה וספר לי מה יש.
אני מנוע, סתם.
לא, אתה מנוע, אתה מנוע.
אני מנוע.
מנוע פריצה.
וחיפוש. אנחנו, כאמור, פורסים בין 2,000-5,000 מלכודות, אנחנו קוראים להם דרך שורת קוד של JavaScript, שנמצאת...
כשאתה אומר מלכודת, אתה אומר חיישן, שאמור לזהות איזשהו איום?
בדיוק.
או איזשהו מילת קוד שהיא איום על על המטרה.
אז באמת יש א' וב', בעיקר א', אבל יש המון דוגמאות. חלק מהמלכודות האלה הם אגב לא דטרמיניסטיות. זאת אומרת, הן לא נותנות לנו מסקנה חד-חד ערכית, אבל כן. הן כן, באגריגציה של כל התוצאות של המלכודות האלה, נותנות לנו מסקנה דטרמיניסטית לגבי הכוונה של היוזר, אמיתותו וכו' וכו'.
אתה מדבר בעצם, תראה, תסלח לי שאני מפסיק אותך כל
לא,
הזמן.
לא, בשמחה.
אחר כך יגידו, בוא נתן למרואיינים לדבר, אבל אני צריך למקד אותך.
לא, באהבה
אותך.
רבה, אני יותר אוהב לשמוע, להקשיב מלדבר.
זהו, אני צריך פשוט למקד אותך.
בשמחה.
כי אתה, אני מכיר אתכם, אתם 8200 מתפזרים לכל הכיוונים.
אני יודע חטיבת המחקר.
אוקיי, בדיוק, אז זהו, אז אני צריך למקד אותך בתוך...
חטיבת המחפר, לפעמים אומרים.
בוא נתמקד בבור, בסדר?
בשמחה.
אתה צריך להציב מלכודת בנקודה מאוד מסוימת שבה יעבור הבוט.
הבוט, כן, הבוט. נכון.
אז קודם כל, איך אתה יודע שהוא יעבור שם?
המלכודת הזאת נמצאת בכניסה לקניון. גם המחבל צריך להיכנס לקניון דרך הדלת.
הבנתי. אתה צריך שיהיה איזשהו רכיב שיקופי.
בדיוק.
שמצביע לך על האיום שיש בו.
בדיוק.
מה אתה רואה?
אני רואה המון דברים. אני רואה את מי שהיוזר מנסה להגיד לנו שהוא.
אתה רוצה שאני אשאל את זה עוד פעם?
לא, אני רואה את המאפיינים הטכניים שלו, אני רואה מאיזה מערכת הפעלה הוא נמצא, הוא ניגש, אני רואה מאיזה מדינה הוא מגיע, אני רואה מה כתובת ה-IP שלו, אני רואה איזה כרטיס מסך יש לו, אלפי, אלפי, אלפי נתונים שונים על היוזר. אני כמובן לא רואה שמדובר בג'ו שמו שגר בכתובת כזו או אחרת. אני רואה רק את אותם מאפיינים טכניים.
כי בנקודה הזאת אני רוצה להבין, האם אתה רואה איזשהן קבוצת שורות קוד שאומרות זה מסוכן?
לא,
או שאתה ממש רואה, בוא נגיד, מודלים של טכנולוגים שאתה חושש מהם?
בית בעיקר, אבל אני סתם אתן דוגמה, למרות שהיא לא מתוחכמת במיוחד, אבל נגיד שאני רואה את המערכת הפעלה של היוזר, אז אני רואה שהיוזר מנסה להיראות כמו אייפון, נגיד, כי הוא עם iOS, ואני רואה את הכרטיס מסך, ואני רואה שזה כרטיס מסך שאפל לא משתמשת בו.
רגע, גיא, אתה מבין שפצחן עם ניסיון לא יעשה את הטעות הזאת?
האמת היא שבאופן מפתיע הרבה מאוד מהם עושים. זה קצת כמו פרוקטר אנד גמבל וג'ילט, אתה יודע, הם משחררים את הסכין גילוח החדש, והם כבר יודעים מה יהיה סכין הגילוח הבא. אז המלכודות שלנו כל הזמן מתעדכנות, אנחנו מפרישים, זאת אומרת, מוציאים ל-retirement מלכודות שהופכות להיות בלתי רלוונטיות, ועוד לפני, ואנחנו כבר יודעים איזה מלכודות חדשות נשחרר עוד לפני ששחררנו אותם.
כלומר, המחקר שלכם נועד בעצם לבסס קובץ נתונים שמצביע על, אמרת, בין 2,000-5,000 יחידות של אפשרויות איום. זה יחידות בודדות או שהן צריכות להיות באיזושהי כתובת קוד מסוימת?
כן, הן כולן נורות על ידי שורת קוד אחת, שהן בג'אווה סקריפט, והן כולן, אף אחת מהן היא לא ממש דטרמיניסטית. כי כמו שאמרת, הפצחן לא מטומטם מספיק בדרך כלל.
אוקיי, אז אמרת, כרטיס מסך יכול להיות טעות. איפה הטעות הפחות נפוצה? זאת אומרת, הדברים הנדירים, מה אתה תראה?
בעיקר מלכודות שהם לא רק נתונים, נגיד, פיזיים. זאת אומרת, לא כרטיס מסך מול מערכת הפעלה, אלא שאילתות שאנחנו נותנים לבוט או ליוזר, מאחורי הקלעים. סתם למשל, אנחנו מנסים להבין אם פיקסל בלתי נראה, או פיקסל אחד, משהו שהבן אדם לא יכול לראות, הבוט מגיב אליו. סתם לדוגמה.
אוקיי.
הכל קורה, אגב, בפחות מ-20 מילי שניות.
הוא סורק את כל אלפי הקוראי נתונים האלה?
לא, אנחנו לא תמיד אגב משדרים את כולם. אנחנו משדרים כמה שאנחנו צריכים כדי לקבל מסקנה דטרמיניסטית.
עכשיו, איך זה עובד? אתה מרכיב לוגריתמים, קובץ של לוגריתמים על מערכת, או שאתה מחייב, או שאתה אומר ללקוח, בוא תעביר את זה דרכי ואני אעשה את הבדיקה איפשהו?
כן, לגמרי, זה הכל בקלאוד. זאת אומרת, הלקוח מטמיע שורה של קוד או SDK, אם יש לו אפליקציה, מובייל, והכל רץ אוטומטית.
וזה על בסיס של חישובי קוונטים או קוונטים?
לא, אנחנו לא עד כדי כך חכמים.
כי זהו, בדיוק, משום שכשאתה מנסה להעביר מפתח הצפנה, הוא מוכרח להיות מדויק אחד מול השני, ואז יכולים להחדיר לך אותו בקלות, אם אתה לא עושה את זה ככה.
נכון. לא, לא אם אתה לא עושה את זה בחישוב קוונטי. חישוב קוונטי זה המתקדמים ביותר בתואר לפיזיקה, אבל, ואנחנו בהחלט חכמים, אבל אין צורך בחישוב קוונטי כאן. יש כאן המון 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 פרופרייטרי טכנולוגיה.
תראה, הפצחן יושב מול המסך, הוא רוצה להיכנס לאיזושהי חברה, הוא יודע אם הוא ייכנס דרך הפרסומות שלה, זה יהיה לו הכי קל. אתה נמצא בנקודה איפה, בין הפרסומת לאתר הקניות, אחרי אתר הקנייה, איפה?
גם וגם וגם וגם. אנחנו בדרך כלל רואים את הבוט בפעם הראשונה, או את היוזר הרע בפעם הראשונה.
תפסת היוזר שלי מזל.
לא, אנחנו תופסים את המתוחכמים ביותר.
גיא.
כן.
תקח אותי להכי מתוחכם.
אני לא יכול לספר על המלכודות שלנו. מעבר למידע הקל שנתתי.
כלומר, אבל שמת מלכודות.
נכון.
מי יתפס בהם?
המתוחכמים ביותר. אגב, אנחנו חיים ממה שגוגל ופייסבוק לא מצליחות לתפוס בעצמם. וגוגל ופייסבוק זה שתי חברות נהדרות.
אני רוצה לדעת איזה טעויות הם עושים שהם נתפסים בהן. נתפסים במלכודות.
הרבה מאוד. דווקא על זה אני לא כל כך יכול לדבר.
מה, רגע, הם פשוט כותבים שורת קוד לא נכונה?
לא, לא. הם מפספסים, אתה יודע, חלק מהחבר'ה האלה כותבים בוטים מאוד מתוחכמים שמיועדים לעשות פעולה אחת בלבד, וחלק מהם כותבים מאות אלפי, זאת אומרת, סקריפט אחד למאות אלפי בוטים.
Okay.
יש, אתה יודע, אין פשע מושלם, בגלל שעל רוב הדברים אפשר להיתפס. אנחנו הבלש הכי טוב בעולם לנושא הזה. אנחנו מחפשים בצורה יסודית איפה הם בטעות נפלו, מה הם לא חשבו עליו, איפה הם לא הסתכלו. בגלל זה אגב צריך בין 2,000-5,000 מלכודות על כל ביקור כדי להבין בצורה דטרמיניסטית אם זה יוזר טוב או רע.
בוא נגיד, הכי מתוחכם, באיזה מספר כניסה תתפוס אותו?
אנחנו טוענים שבראשון.
לא, פגז מתווך בפעם הראשונה למטרה.
נכון, כי הפגז לא שוגר מ-8200.
תעשה לי טובה. גם הצלף לפעמים מפספס. אבל בוא
נגיד... גם אנחנו מפספסים. גם לנו יש false positives ו-false negatives.
אוקיי, ואיך אתה יכול לזהות את זה?
איך אני יכול לבקר את עצמי, כן. ולדעת שזה false positive או false negative, אני בדרך כלל מחובר למערכת ה-BI של הלקוח שלי.
זאת אומרת, ברגע שתראה קנייה חריגה, אתה תדע שאתה צריך לעצור הכל
שטעיתי.
הבנתי.
בטח.
אבל אתה יכול לעשות רגרסיה, זאת אומרת, חזרה לאחור עם...
בוודאי.
כולל החזרת הכסף.
זה לא.
פה הבעיה...
אלון, אני לא חושב. החזרת הכסף למי? ללקוח הלגיטימי שאמרתי שהוא בוט?
תשמע, לא.
אם תפסתי אותו, אז...
למי ששכר את שירותיך.
בוודאי שכן. אם הוא ירצה, בוודאי. הוא גם יכול לבטל את המנוי עליי.
אוקיי, אתה מ-8200, אתה יכול לחדור לשם.
שוב, אני לא מ-8200, אני חטיבת המחקר, אבל... ויחידות אחרות, אבל... 8200, זה הייתה בדיחה. אבל אנחנו מאוד דוגנים עם הלקוחות שלנו. אגב, יש... דבר בסאס, בביזנס הזה שאנחנו נמצאים בו, שנקרא Net Dollar Retention Rate. זה אומר כמה אחוז מההכנסה שהייתה לך לפני, נגיד, שנה, יש לך היום. כשזה גבוה מ-100%, זה אומר שלקוחות שדרגו והתקדמו. אצלנו זה על 180% בערך, או קרוב ל-180%. הלקוחות שלנו אוהבים אותנו, אנחנו די מדויקים.
תראה, אני כבר על 120% מהזמן, אז אני צריך לסיים כאן את השיחה הזאת.
זו אשמתי במלואה.
היה לי תענוג.
גם לי, יקירי.
גיא גיטונוביץ', תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
שלום למהנדס ערן טל, מנכ"ל חברת וולטה סולר, שלום לך.
שלום רב.
אני שמח שבאת לכאן, כי נדמה לי שאחד הכינויים שאת תוכל בשמחה לאמץ לעצמך, זה, או לא, לא הכינוי, אלא הכותרת שלך, You are the sunshine of my life. משהו כזה?
זה מחמיא לי.
כן?
אנחנו חותרים לשם, להביא את השמש באמת לכמה שיותר גגות.
בוא נדבר על זה. מה זאת אומרת כמה שיותר גגות? אנחנו רואים את השמש הרבה מאוד, כלומר, את השמש ואת קולטיה, הרבה מאוד, פעם זה היה על משטחי שיזוף ענקיים שבונים בבתי מלון, אבל היום זה בעיקר בגגות או בחלקים שמייצרים חשמל. מבין שניהם איפה אתם משתלבים?
תראה, אז קודם כל באמת יש לנו מין טכנולוגיה כזאת מאוד מיוחדת, שקשה להמציא אותה ונקראת השמש. זה סוג של קור היתוך גדול כזה.
כן.
שנמצא בשמיים, והיא מאוד אמינה. היא קמה כל בוקר, היא מופיעה כל פעם מחדש.
נדמה לי שאנחנו קמים לקראתה כל בוקר, אבל בסדר.
נכון, וכנראה שהיא תהיה פה ב4.5 מיליארד שנים הבאות, והיא שולחת לנו המון המון אנרגיה. ודיברת על משטחי שיזוף, אז באמת הגגות שלנו היום הם חלקם הגדול משתזף בשמש, ולא עושה יותר מדי.
כלומר, סתם.
נכון. הגגות שלנו פשוט משתזפים בשמש. זה בין היתר מחמם את הבתים שלנו, ולא עושה יותר מדי חוץ מזה. ודיברת על קולטי שמש, אז אנחנו כמדינה היינו מאוד חלוציים עם דודי השמש לטובת חימום מים. ואני חושב שבשלו התנאים לכך שאנחנו ניקח את זה צעד קדימה ונכסה את הגגות שלנו ביכולת סולארית, שתהפוך בעצם... פוטו-וולטאית נקרא לזה, שתהפוך את השמש שמגיעה על הגגות ומשזפת אותם לאנרגיה חשמלית.
תראה, את השיטה, בוא נגיד כבר המציאו מזמן, איך לקחת את את העוצמה מהשמש, להפוך אותה, להכניס אותה לשקעים, בעיקר במבנים גדולים, אבל גם בקטנים. אתה, ממה שאני מבין, חלק מהמטרה זה לקחת את זה דווקא לאזור המבונה של המגורים.
גם. מבחינתנו, כלל הגגות שעדיין לא כוסו, וזה 99% מהם בערך, בין אם זה בנייני מגורים משותפים, בין אם זה בתי מגורים צמודים, צמודי קרקע, בין אם זה מבנה מסחר, תעשייה, מבנה ציבור וכולי. הם מצא טוב שהשמש, כמו שאמרנו, משזפת אותו, ושאנחנו נרצה להפוך אותו לסולארי, כדי שייצר חשמל נקי וזול יותר, באופן מבוזר.
כדי להביא דבר כזה, צריך להסתכל, או בוא נגיד, כדי להביא בשורה כזאת, צריך להסתכל בשני היבטים. פעם אחת מהנקודה היצרנית, זאת אומרת, צריך לקחת את אותם משטחים שאנחנו מכירים מכל מיני מקומות, ונדמה לי שלהגדיל להם את יכולת הייצור, משום שהם נמצאים על שטח יותר מצומצם. זה פעם אחת, והפעם השנייה זה בהיבט של ההסדרה מול רשויות המדינה, כי מה לעשות, יש מונופול של חברת החשמל גם היום, ועדיין צריך סוג של רישיון כדי להגיע למצב שאתה יכול להניח על גג משטחים פוטו-וולטאים. איפה אתם נכנסים?
נכון, אז תראה, אז באמת הטכנולוגיה הפוטו-וולטאית, כמו שאמרת, היא איינשטיין קיבל עליה נובל, הוא גילה את זה שם ב-1905, ואת הנובל שלו קיבל ב-1921, את האפקט הפוטו-אלקטרי, ובמקרה הפרטני שלנו זה הפוטו-וולטאי.
טוב, זה בסדר, אתה יודע שעל קדוש מכריזים רק 1,000 שנים אחרי שהוא מת.
לגמרי.
בנצרות.
לגמרי.
פה היה איזשהו קפיצת מדרגה.
נכון, נכון. ואם אנחנו מסתכלים על ימינו אנו, אז לקח הרבה זמן עד שהדבר הזה באמת הפך להיות מספיק יעיל כלכלית, פרקטי, מבחינה טכנולוגית, הנדסית, מבחינת הנצילות. היום הבשורה הטובה היא זה שבסך הכל יש לנו פאנלים שהם כבר ברמת נצילות גבוהה, וזה לא החסם, זה לא צוואר הבקבוק. משם, וזה הדבר שאנחנו חתרנו לעשות, אנחנו רצינו להנגיש את זה כמה שיותר, כדי שנוכל לעשות את זה בווליום גדול, על פני כמה שיותר גגות, ולהנגיש את זה גם לאחרון האנשים. כך שגם מבחינה כלכלית, הדבר הזה יהיה נגיש, צריך שזה גם יהיה אסתטי, צריך שהדבר הזה יהיה פשוט, ולכן מה שחתרנו לעשות בין היתר זה גם לייצר יכולת אופרטיבית, להנדס, לרשיין את הדבר הזה תחת הכותרת, כמו שאמרת, של רגולציה ובירוקרטיה, ובסוף לגרום לכל חלקי הפאזל הללו של מערכת סולארית, להגיע לגג באשר הוא בצורה מאוד מאוד פשוטה.
כלומר, אתה מייצר, או יש לך חטיבה שהתכלית שלה היא להביא בסופו של דבר מקטע, אמרנו, הנקישה בדלת של המשפחות שרוצות, ועד מסירת איך קוראים למפסק סולארי?
זה מונה, בעצם החלפת המונה.
או החלפת המונה.
שאנחנו מביאים בסוף את חברת חשמל להחליף את המונה,
אוקיי.
לכזה שימנה את הייצור הסולארי ויזכה את הלקוח על
מחירת חשמל. תראה, אני רוצה ברשותך להקדיש את רוב השיחה שלנו להיבט הזה של פיתוח החבילה הזאת. פחות מההיבט ההסדרתי, שם אתה יודע, זה ניירת.
נכון.
ניירת וצרכים של הוכחת יכולת, אבל איך, כדי לייצר את החבילה הזאת ששמים על הגג, ממה מתחילים?
תראה, אז אחד הדברים שרצינו לעשות גם כדי להפוך את זה לפשוט יותר, יעיל יותר ונוח יותר, הוא באמת להשתמש בטכנולוגיות רחפנים כדי למפות את איך נראה הגג.
אוקיי.
יש כל מיני אמצעים של פוטוגרמטריה ושל פוינט קלאוד, באמת איזשהו ענן נקודות אחרי שאתה סוקר את הגג עם טכנולוגיות כאלה ואחרות, ואז איך אתה הופך את ענן הנקודות הזה לאיזושהי פעם אחת תוכנית שעליה אתה יכול להנדס מערכת סולארית באופן שהוא אופטימלי, מבחינת הזווית אל מול השמש, מבחינת המפנה, מבחינת המרווחים בין הפאנלים וכו' וכו' וכו', וגם כדי שזה ייראה טוב.
כלומר, אתה ממש עושה מחקר גג.
בהחלט, בהחלט. כלומר, בסוף כל גג צריך לקבל כמו שאמרת, את החבילה המתאימה לו, מבחינת מרווחי הפאנלים, זוויות הפאנלים, הגובה שלהם, וכל זאת אל מול השמש. הכבילה הנכונה, גם במונחי כבלי DC, שזה הזרם שיוצא מפאנלים בשלב ראשון, ואחר כך איפה יושב הממיר הסולארי.
זהו, אני רוצה פה להתעכב איתך על נקודה שבקורסים ביחסים בינלאומיים קוראים לזה משתנה משפיע. איזה משתנים משפיעים אתה מגלה על גגות, חוץ מ, אתה יודע, זולות של כל מיני חבר'ה שמניחים אותם שם כדי לעשות מסיבות גג בשעה ש...
יפה. אז תראה, אז קודם כל באמת המיקום הגיאוגרפי, הוא יכול להשפיע על משטר הקרינה של השמש.
כאילו דרום, צפון וחצאים באמצע וכל מיני...
זה הדבר הבא, זה באמת המפנה, זה האזימות. כלומר, מה המפנה של הגג, האם הוא דרומי, צפוני, מזרחי, מערבי או משהו בין לבין. זה משפיע בהחלט, כי מסלול השמש אל מולו.
רגע, זה נכון לבתים שנמצאים במורדות של הרים או דברים כאלה, או שגם באזורים מישוריים?
בהחלט, שניהם בסדר גמור, אבל שוב, בסוף לכל אחד מהם תהיה איזושהי מסלול שהשמש עושה אל מולו, וזה ישפיע. זה האזימות שלו, הזווית של הפאנל, בסדר?
רגע, רגע, חכה, פה עוד נקודה אחת. אתה יכול לייצר מערכת שתקלוט, בוא נגיד שתשנה את כמות הקליטה שלה ביחס לשעות התאורה. זאת אומרת, בצהריים נניח היא יכולה לקלוט פחות, היא צריכה לקלוט פחות, בבוקר היא תקלוט יותר וגם אחרי צהריים.
אז תראה, אחד הדברים שאתה יכול לעשות הוא לשים טרקרים. בסדר, זה גם סוג הדברים שאנחנו עובדים איתם.
פה אתה אמרת מושג שצריך להגדיר
אותו. נכון. טרקר בעצם היא איזושהי מערכת שמזיזה את הפאנלים באופן שעוקב אחרי מסלול השמש.
חמנייה מלאכותית.
בדיוק ככה.
אוקיי.
סאנפלאור. אז יש מקומות שבהם הטרקר היא אפליקציה שנכון להשתמש בה, כי מה שאנחנו קוראים לו מבחינה טכנו-כלכלית, כן, אנחנו משלבים את השיקולים ההנדסיים והכלכליים, ויהיה בזה היגיון. ויש מקומות שבהם אנחנו נבין שלא נכון להשתמש בטרקרים. גם זה, כמו שאמרתי, נכנס לכלל מערך השיקולים ששאלת לגביו, מה בסוף צריך לעשות כדי לתפור את החבילה, נקרא לזה, את החבילה האולטימטיבית לגג, אז זה תלוי במטאורולוגיה של אותו אזור ומשטר הקרינה, זה תלוי במפנה שלו, באותו אזימות שדיברנו, בזוויות הפאנלים, בשטח הגג, ועוד שיקולים, כמו למשל, פונקציית ההתלכלכות בסביבה.
אוקיי.
בסדר,
יש מקומות. זאת אומרת, אם זה במדבר, אז יש אבק, ובצפון יש נניח אלים או דברים.
אז שוב, זה באמת ככה, בהכללה יחסית גסה, אבל יש לך גם מקומות שבהם יש יותר לחות, ויש יותר מליחות, ויש...
לשלשת
בדיוק. וכמובן הצללות.
זאת אומרת, אתה בוחן את הטופוגרפיה, בפלמח היו קוראים לזה, של הגג, ואחרי שבחנת אותו, יש איזשהו מודל שהוא קבוע, ומשם אתה מפתח אותו כלפי כל גג בנפרד?
בהחלט, בהחלט. זאת אומרת, המודל מתחיל באמת, קודם כל, ממה שנקרא, רכישת אותה טופוגרפיה שקראת עליי, את כל המתאר של הגג, ואנחנו משקלים פנימה את כל המשתנים שאמרתי, מכניסים לבלנדר, ושמים איזושהי פריסה שחותרים שהיא תהיה אופטימלית.
כדי שהדבר הזה יהיה כלכלי, אני מוכרח להכניס כאן עוד שאלה קטנה. זה קשור במשתנה מספר המשפחות שיש מתחת? מספר הדירות?
בבניינים מגורים משותפים ברובם, לא תצליח לכלכל את מלוא צריכת האנרגיה, אבל צריך לזכור שאתה גם לא מתנתק מרשת החשמל. בסדר? Okay. אבל אתה בהחלט יכול לייצר לא מעט אנרגיה שמתרגמת בסוף גם לכלכליות.
רגע, ירן, השאלה שלי, האם אתה יכול נניח לשים על גג של בית שיש לו הרבה קומות, לשים מערכת שהתפוקה שלה היא הרבה יותר גדולה, לעומת בתים של שלוש קומות, של שני קומות, או של ארבע קומות?
תראה, אז המשתנה המרכזי שיש לך היום הוא שטח הגג, שעל הגביו אתה יכול לפרוס פאנלים סולאריים.
המערכת עצמה לא משתנה, זאת אומרת, לא משנה מה תשים, היא תמיד תקלוט אותו דבר?
לא, כמו שאמרנו, זה באמת תלוי באיזו פריסה עשית. כמה פאנלים הכנסת, באיזה זווית, באיזה מפנה, כמה גורמי הצללה, כמה גורמי לכלוך יש שם. כל אלה דברים שאנחנו משקללים פנימה. אז בהחלט, גודל הגג הוא אחד המשתנים המרכזיים לצד שאר הפרמטרים. אבל, רק מילה נוספת, אנחנו בהחלט מתנסים גם בטכנולוגיות שונות וחדשות יותר של חזיתות של מבנים. בסדר? שאתה בעצם תוכל להשתמש בשטח פנים נוסף ולא רק על הגג. זה נקרא BIPV, Built-in Photovoltaics.
זאת אומרת, ממש על הקירות?
בהחלט, על הקירות או על החלונות. יש גם, יש גם טכנולוגיות פוטו-וולטאיות שהן שקופות למחצה.
מה אומר על זה מנהל אגף, האגף לשיפור פני העיר על העניין הזה?
לא, זה שאמרתי לך, בהגדרת המשימה שלנו אנחנו חותרים שזה יהיה פשוט אסתטי ונגיש כלכלית, אנחנו בהחלט משלבים דברים שהם בצורה אסתטית יפהפיים.
תראה, אנחנו ככה די לקראת סיום. לפני שניגש לשם, יש לי שאלה בעניין האתגר שלכם. מה היה האתגר הכי גדול שאתה, כלומר, מה האתגר הכי גדול שאתה רואה אותו עומד נגד עיניך?
הראשון במעלה היה דווקא להביא את הבשורה הזאת, כלומר סוג של חינוך שוק, כי אנשים פשוט לא הכירו שהטכנולוגיה הזאת היא בשלה מספיק, ושהרגולציה כן התקדמה וממשיכה להתקדם, ואנחנו עוזרים גם לדחוף את זה לשם, כי אנחנו מאמינים שצריך לחסות באמת כמה שיותר גגות, ואולי גם בהמשך חזיתות בסולארי. נדרשנו לעשות לא מעט עבודה של הנגשה. האם זה על ידי השימוש בטכנולוגיות רחפנים, כדי שתקבל סימולציה תלת מימד של איך הגג שלך יראה, או המבנה, או העירייה תראה עם פאנלים סולאריים.
אנחנו יודעים שצרכנים מתלהבים יותר מצילומים כאלה, אתה יודע.
לחלוטין, אנחנו אוכלים עם העיניים. ולכן היה לנו חשוב שהדבר הזה ייראה טוב, ושאתה גם תוכל לראות איך הוא הולך לראות, וגם תוכל להביע דעתך.
זה עבד?
חד משמעית, בהחלט. אנחנו כבר עד לנקודה הזאת, העברנו אלפי משפחות ומאות עסקים, גופים מוניציפליים ומבני מסחר, ומבחינתנו זאת באמת רק ההתחלה.
ערן, ברשותך נעשה כאן עצירה קצרה לחשיבה, כמה הודעות רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
בהיבט של הסדרה, אתה מוכר חבילה שבסופו של דבר אמרנו חברת החשמל מול הצרכן. צריך להסדיר את זה גם מול שאר הגורמים שפועלים במשק, בכל היבט אפשרי, רישוי, חיבור וכל זה. תומש שנקרא תופס 4.
אז קודם כל אנחנו עושים שני דברים ברמת המודל. אנחנו לבתים פרטיים, אנחנו על פי רוב, אנחנו באמת נמכור להם, כמו שאמרת, איזושהי חבילה. End to end, קצת כמו מוצר צריכה, כמו שאתה קונה מזגן, או שאתה קונה רכב, אז אתה תקנה מערכת סולארית, ואתה תעשה את זה מאוד פשוט. ולגופים שהם מסחרים, תעשייתים מוניציפליים, אנחנו באמת יותר במודל של הליסינג הסולארי, כלומר, בו אנחנו משקיעים, שמים את המערכת על הגג, ואתה נהנה מחלק מפירותיה. Okay. עכשיו, לשאלת מה זה מצריך, אז כן, זה מצריך שאנחנו נתעסק בכל הבירוקרטיה וברגולציה ובהנדסה ובתכנון וברכש, ואתה בעיקר לא תהיה טרוד מזה.
כלומר, החברה שלך היא חברת הנדסה ומשפטים, אם ככה, לצורך העניין.
משפטים, לשמחתנו, אנחנו...
לא, כי אתה מוכרח כאלה שמבינים את החוק.
יותר רגולציה, רישוי.
כן, כן, ברור,
רישוי,
ברור.
נכון.
ברור לי העניין הזה.
בני יותר.
אני רוצה שאלה אחרונה, ופה אתה תצטרך אולי להתאמץ מאוד. בכמה אתה חושב שאתה מוזיל, שהתקנה של מערכת כזאת מוזילה או מקטינה את ההיבט של התקציב המשפחתי? זאת אומרת, ברור שהיא מקטינה בגלל שהחשמל הוא יותר זול. אתה יכול להגיד בכמה?
כן, תראה, לבית פרטי אתה יכול לייצר הכנסה שעולה על תקציב צריכת החשמל הביתי שלה, לפעמים גם ב-100%. וגם לעסק או לגוף מוניציפלי, אתה יכול להגיע עד כדי עשרות אחוזים מההוצאות שלו על צריכת חשמל. גם שם זה יכול לחתות את המאה אחוז, אבל זה נורא תלוי השטח בין גודל הגג לבין הצריכה.
הרן טל, אותי שכנעת, אבל אני גר ליד כאלה שגרים באוהלים, אז זה בסדר.
הם אגב די מתקדמים.
כן, זה נכון.
חלק מהמקומות בעצמם מאמצים גם...
אבל הם שמים את זה על הארץ.
כן, על הארץ ראיתי גם כאלה שעל האוהלים שמים את זה, ומשלבים גם יכולת אגירת אנרגיה, גם בזה אנחנו נעסוק בפעם הבאה.
מאה אחוז. הרן טל. זה עונג. תודה רבה לך.
תודה רבה.
כחול הערב, כמה עמוק
שלום פרופסור תמר הרמן מהאוניברסיטה הפתוחה, פרופסור למדע המדינה, צריך להגיד שלום לך.
שלום לך, רני.
ואת עורכת שותפה של המגזין המדעי קריאות ישראליות, זה המגזין של האוניברסיטה הפתוחה. תגיד, תני עליו כמה מילים קודם כל.
ראשית אני אומר לך שזה לא מגזין, זה כתב עת.
או כתב עת, בסדר.
כתב עת דיגיטלי.
אני דווקא רואה אותו בניירת.
לא, אתה לא רואה אותו בניירת.
בחיי, פה הוא מונח לי מול העיניים. או שזה רק, זה רק איזושהי...
תפיסו את זה במיוחד בשבילך, כי לא היו בטוחים בכישרונות הדיגיטליים שלך, אבל זה לא...
וואי, וואי. הפסדתי פה שתי נקודות ככה, טח, אבל בסדר, יאללה. אוקיי.
הוא כתב עת שכולו דיגיטלי. אנחנו נמצאים עכשיו בגיליון השני שלו. היה גיליון ראשון, ועכשיו הגיליון השני. כתב העת הזה הוא אחד היחידים בעברית בשני מובנים. א', שהוא בעברית, מפני שאנשי אקדמיה בדרך כלל לא מפרסמים בעברית, ואני מציעה שנרחיב על זה את הדיבור בהמשך. שתיים, הוא בין תחומי או רב תחומי, מפני שיש פה גם מדעי החברה וגם מדעי הרוח. בתוך המכלול הזה נכנס אומנות וספרות וסוציולוגיה ופסיכולוגיה וכלכלה ומשפטים ומה שאתה רוצה. הרעיון הוא להנגיש לציבור המתעניין, גם לציבור האקדמי בכללו, אבל גם לאנשים שאינם באקדמיה ומתעניינים, בתהליכים מחקריים שמכוונים לנושאים מאוד ספציפיים, כי כמו שאתה יודע, מחקר, אחת השאלות החשובות במחקר, זה מה אתה חוקר ומהי שאלת המחקר שלך.
זה נכון, אני חושב שגם אחת השאלות היא מה עושים בסוף עם המחקר.
זאת שאלה מאוד מאוד קריטית וחשובה, אבל כדי שנדע מה לעשות עם המחקר, קודם א', אנחנו צריכים לעשות אותו, וב', אנחנו צריכים לשים אותו על הצלחת, כדי שמישהו ידע שהוא בכלל קיים. עד שלא היו מחקרים שעסקו בנושא של האקלים, למשל התחממות כדור הארץ או שינויי האקלים, אז בכלל אנשים לא ידעו. יכול להיות שהם הרגישו שבאוגוסט יותר חם להם. אני אגב שואל את עצמי איך ייתכן שכשהייתי ילדה לא היו מזגנים בבית ועברנו את החופש הגדול.
הילדים בצרפת ובמקומות אחרים באירופה שואלים את זה עד היום, אבל זה בסדר, אוקיי.
לגמרי נכון, אבל אני אומרת, יש תהליכים שלפעמים אנחנו חשים אותם, אבל אנחנו זקוקים למחקר כדי שא' יעמיד אותנו על עוצמתם, ובאמת על עצם קיומם, כי לפעמים נדמה לנו שנכון, זקני צפת, הם לא עשו מחקר, נדמה להם שהשנה יותר קר משנים אחרות. אז מה שאנחנו עושים, זה קריאה מהכיוון של מדעי החברה, של נושאים מסוימים. אני אתן לך דוגמה למחקר שדווקא התפרסם בגיליון הקודם, נכון? כשהייתה תקופת הקורונה, אנחנו ראינו המון 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 חנויות סגורות, ברחובות שלמים, מפני שאי
אפשר... בערים שלמות.
ערים שלמות, כן. והיה לנו מאמר מאוד מעניין שבדק את הטיפוגרפיה, איך כתבו דברים על השלטים שאמרו זה להשכרה, נסגר לתמיד, עד שבוע הבא אנחנו מרקנים את כל הסטוק, והוא קרא לזה טיפוגרפיה של הייאוש. עכשיו, אני, כשעברתי ברחובות האלה, ראיתי את השלטים האלה, ולא עלה בדעתי שיש פה איזה היגיון בשיגעון. אז המחקר הרבה פעמים מסדר לנו דברים.
נתמה לי שמדע המחקרים, באיזשהו, מדע המחקרים הסטטיסטיים באיזשהו מקום, קבע כבר מזמן שלצורת השאלה יש מרכיב מאוד חשוב גם בהיבט של התשובה בסופו של דבר.
אז אני באופן אישי עושה הרבה מאוד סקרי דעת קהל, זאת אומרת, אני בהחלט מודעת למשמעות של הניסוח.
של ניסוח השאלה.
ושל האפשרות להטיות. וגם כשהשאלה שלך מנוסחת בצורה פרפקט מבחינת הניקיון של השאלה, עדיין אנחנו יודעים שכמו שיופי הוא בעיני המתבונן, גם קריאת אותו טקסט עצמו נקראת אחרת אצל אנשים שונים. יש חוקר צרפתי בשם בורדיה, שהוא חוקר, הוא סוציולוג מאוד נודע, והוא טוען למשל שהעיניים המעמדיות שלך קוראות שאלות שנוגעות לחברה בצורה אחרת, אם אתה בא ממעמד עליון או ממעמד תחתון. זאת אומרת, השאלה כשלעצמה היא עומדת, אבל okay. איך היא נתפסת זאת שאלה אחרת. אבל שאלות מחקר במדע שזאת נקודת היציאה למחקר, זה דבר שיש לו כללים מאוד ברורים של איך מנסחים את זה.
אמרנו בהתחלה, יש ממילא הפודקאסט שאנחנו מדברים בו עכשיו, בוחן כל מחקר בדרך שבה הוא מוצג לתיקוף. זאת אומרת, אנחנו מדברים על רקע המחקר, על שאלת המחקר, על אופן איסוף הנתונים, על גיבוש המסקנות והסקתן והצגתן.
וזה מה שמבדיל בין מחקר, בין מאמר מדעי למאמר עיתונאי.
כן, כן, ברור.
כי במאמר עיתונאי לא צריך את כל הפרוצדורה
הזאת. אבל אני רוצה רגע לשים את הפיל שבחדר רגע, כדי לעבור לשאלה הבאה. אל תתייחסי אליו כל כך כפיל, אבל בסדר. באיזשהו מקום אתם יצרתם מגזין שהוא נראה ונקרא ככה בשפה מאוד גמישה, מאוד מעניינת ומאוד כיפית. והייתי אומר שהפילון הזה זה איזושהי תחרות למגזין שאני עושה, אבל בסדר, אני מוכן להסתכל על זה גם בצורות אחרות. בגדול, מה שאתן בעצם עושות זה לייצר איזושהי הנגשה של המדע, הדרך המחקרית, למתעניין. עכשיו, אני עושה את זה סליחה, אני עושה את זה בצורה של פודקאסט. אתם עושים את זה בצורה אחרת. אז לפני שנגיע לאופן שבו אתם עושות את זה, איך גיבשתם את הדרך לשם? ואם תרצי להשוות את זה לתיקוף מחקרים, אז זה בעצם שאלת המחקר. זאת אומרת, איך גיבשתם את הדרך כדי להציג את המידע לציבור?
שאלה מצוינת. העורכת...
אני מסמיק.
זהו, חבל שאין פה
טלוויזיה.
ושאוזניך מכוסות על ידי האוזניות, אז לא יראו שהם העדימו. העורכת השותפה שלי, פרופסור עדנה לומסקי פדר ואני, ערכנו בעבר כתב עת מדעי כבד בדפוס בסגנון הישן, ששמו היה מגמות. ואז בשלב מסוים הוחלט שהאוניברסיטה הפתוחה יוצאת ממגמות, זה נשאר במכון סול, והם עוסקים אך ורק בחינוך. ואנחנו אמרנו, אוקיי, אבל מה עם כל הדברים האחרים? אין כתב עת שמכסה את המגוון, והיום אנחנו יודעים שהרעיון של דיסציפלינות נפרדות, סילו, של כל דיסציפלינה, זה לא עובד, מפני שיש הרבה מאוד דברים שהם אינטרדיסציפלינריים.
מקושרים ביניהם.
ואז אין להם בית, כי יש כתב עת למוזיקה, ויש כתב עת לסוציולוגיה, אבל מה קורה שכותבים על הסוציולוגיה של המוזיקה?
כלומר, החיבור האמצעי שביניהם.
בדיוק, אנחנו החלטנו...
או אמצעי החיבור.
בהחלט, זה גם כן דרך. אנחנו אמצעי לחיבור, ואנחנו אכן לא מתנים את הפרסום של המאמרים הספציפיים, שהם בהכרח יהיו אינטרדיסציפלינריים, אבל המכלול הופך להיות אינטרדיסציפלינרי בהקשר הזה. ושאלנו את עצמנו, א', אם הרעיון שלנו נכון, וב', אם יהיה לזה בכלל ביקוש על ידי הכותבים, מפני שאתה יודע, באקדמיה אתה נמדד לא רק על ידי כמה אתה מפרסם, אלא היכן אתה מפרסם.
והיום אתה גם יכול להימדד בכמה קראו אותך.
כן, אבל זה פחות מעניין. דווקא באקדמיה הקשה, או בהארדקור הקידומים שלך, הם בשאלה, איזה פקטור של ציטוטים יש לך בתוך הקהילה האקדמית, לא משנה אם קראו אותך 5 מיליארד אנשים מחוץ לקהילה האקדמית, השאלה כמה ציטטו אותך ובאיזה כתב עת, מה המדרג של כתב העת. ואנחנו באיזשהו מקום אמרנו...
אגב, יש סולם לעניין הזה?
ברור, יש סולם מאוד ברור, יש קטגוריה A, B ו-C,
אני נותן לך פה משימה by product, מה שנקרא, תמצאי באיזה קטגוריה תנח, באיזה מקום אנחנו בסולם הזה מוצבים.
אנחנו בכלל לא נחשבים לכתב עת.
לא, כי אתם התחלתם עכשיו, אבל אנחנו כבר רצים עם זה איזה 3 שנים.
אז אני מניחה שהואיל ואתה לא שייך לקהילה המאוד סגורה הזאת של האקדמיה, זה לא יימצא שם בכלל.
עכשיו כל הסומק שלי ברח, אוקיי.
לא, אני חושבת שזה, תראה, אחת הטענות, שאני מוצאת אותה די מוצדקת נגד האקדמיה, שהיא פועלת כמו גילדה של ימי הביניים. שהגבולות של who is in and who is out הם מאוד קשיחים, ואני חושבת גם באיזה פלטפורמה. זאת אומרת, אם אני הייתי מפרסמת 30 מאמרים נפלאים, אבל לא בכתב עת, שמוכר, ויש פרוצדורה של הכרה. זאת אומרת, כדי הכתב עת הזה יוכל להופיע ברשימה שלי לצורך קידום, הוא צריך להיות מוכר כתב עת אקדמי. זאת אומרת, מגביהים את החומות ואנחנו רוצות להנמיך את החומות.
אז זהו, אז אני אכנס לחומה הקטנה שבניתן אתם, ואני אשאל שאלה כזאת. כשאת מקבלת מאמר אקדמי, ואת אומרת, אוקיי, אני רוצה להכניס אותו לגיליון שלנו,
לקריאות
ישראליות, מה חשוב לך?
דבר ראשון, אני אשלח את זה לקריאת עמיתים. אנחנו עדיין בפורטל.
לא, אנחנו
לא, זה מאוד חשוב.
בסדר, אבל אנחנו אחרי שכולם עשו את הזי. עכשיו אני רוצה שתגידי את כעורכת, מה תעשי כדי להכניס אותו, כדי שהוא גם יהיה מונגש בצורה, את יודעת, שאת תוכלי לקרוא אותו, אבל שגם השכן שלך, שהוא במקרה מנהל חברת יבוא רכב, יוכל לקרוא אותו, וגם זה שגר שלושה רחובות ממך, שהוא מנהל אולם אירועים או משהו כזה, אז, כדי שידעו על מה מדובר.
אז אנחנו עושים מספר דברים. ראשית, ההוראות הברורות שניתנו לעורכת הלשון של החומר, זה להוציא משם כל ז'רגון שהוא לא הכרחי, כי הלינגו של האקדמיה הוא אחד הדברים שחוצצים בינו בין העולם הזה לבין עולמות אחרים. דבר שני, יש לנו שם קטעים שהם בווידאו. זאת אומרת שאפשר גם לצפות, לא רק לקרוא.
Okay.
כמובן שאנחנו עומדים בכל דרישות ההנגשה הפורמליות שחייבים היום לכל פרסום. אנחנו גם חצינו קו מסוים בכך שיש לנו מדור של תערוכות, שיש דיון בתערוכה מוצגת, ואנחנו גם מראיינים נגיד את האוצרת או אומן מרכזי שם, ואז האנשים שהשכן שיש לו אולם אירועים אומר, אולי התערוכה הזאת מעניינת אותי, הוא מקשיב, ואז הוא הולך כי זה בזמן שזה מוצג, ועכשיו יש לנו גם מדור חדש שהוא מדור של ראיונות. זאת אומרת, מי שלא בא לו לקרוא מאמר של 7,000 מילים, שזה אגב הגג שלנו, כי אנחנו בכוונה שמנו גג יחסית נמוך, כדי שזה לא יהיו מאמרים שאורכם כאורך הגלות ואנשים לא יקראו את זה, יוכל לשמוע את עורך המדור משוחח עם מישהו שעשה מחקר מאוד מאוד חדשני, עוד לא בהכרח פרסם אותו בדיוק באותם כתבי עת שדיברנו עליהם שהם נחשבים לצורך הקידום, אבל הוא רוצה לספר מה הוא יודע היום על דברים חדשים שהוא גילה במחקר שלו.
ופה אני רוצה לשאול אותך שאלה שאולי היא נשמעת קצת ילדותית, אבל כן אני רוצה לדעת אם אפשר לתת לזה תשובה. את השפה שאת בעצמך אמרת שיוצאת מהלקסיקון או מהז'רגון, כל מיני מונחים שהם לא לעניין. באיזה שפה לקחתם? זאת אומרת, כי פה, אני חושב, הייתם צריכים לשמוע את הנכדים מדברים, את הבנים שלכם מדברים, את הקהילות שלהם מדברות, ואז לפי זה לייצר איזשהו תמהיל, אבל תמהיל כזה שכולם יבינו. זאת אומרת, היה כאן צריך אולי להביא את אליעזר בן יהודה מצד אחד, או את אבשלום קור מהצד השני, או אני יודע, את רובי קרוזנטל, כדי שיעשו איזה תמהיל כזה שהוא יהיה מובן לכל אחד.
אנחנו בהחלט מדברים או כותבים בכתב העת הזה בעברית תקנית במשלב בינוני. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים במשלבים גבוהים, אבל אנחנו בהחלט שומרים על תקניות, לא בשלב הרעיונות. זאת אומרת, במדור הרעיונות אנשים ידברו כפי שהם ידברו, כמובן שלא בסלנג עברייני או סלנג של בתי סוהר,
ברור לי שלא תקחי את זה משם.
של שוק, אבל בהחלט ההבנה היא משפטים קצרים, מונחים. יש לנו למשל בעיה עם מונחים חדשים של האקדמיה. עכשיו יצא מילון של מונחים במדע המדינה, לכאורה המקום שאני באה ממנו.
כן.
ואמן לי, אני לא יכולה להשתמש במונחים האלה, מפני שהם תקניים, אבל הם, אין להם שום, הם לא עושים לי שום אסוציאציה למונח המקורי, ולכן אם אתה רוצה אני אגיד קפיטליזם ולא רכושתנות, אוקיי? שזה המונחים החדשים שהכניסו לשם.
השאלה אם תגידי למשל קוהרנטי או מותאם?
אני אשתדל לא להגיד קוהרנטי, ואני אשתדל לא להגיד מונחים דומים אחרים, כדי שהם לא מצלצלים באוזני המאזין הנורמטיבי שמקשיב לרדיו, למשל, או קורא עיתון.
אני אשאל את, מכיוון שאנחנו כבר על הקצה, אז אני אשאל את השאלה האחרונה. מה בעצם המגזין אמור לייצר בתור מנגנון, בתור מנגנון או בתור תוצר סופי? הוא אמור למשוך את האנשים למדע, הוא אמור למשוך את האנשים להבין מה קורה מסביבם, לאיזה כיוון אתם הולכות?
הייתי אומרת בשני מובנים. א', באמת להבין חלקים של העולם שהם נחשפים אליהם, אבל לא תמיד הם באמת מבינים אותם. מה קורה בהקשר הזה? מה קורה למשל, איך מגיב דור ה-Z למשבר של הקורונה, ויכולים לראות את זה ביומיום, אבל יש כבר מחקרים על הדברים האלה, שיכולים להבין את זה. ושנית, אני חושבת שאנחנו היינו רוצים להחזיר לציבור חלק מהכסף שהוא משקיע במחקר. אנחנו משלמים מיסים, אנחנו מממנים אקדמיה ציבורית, ושתינו, עדנה ואני, לא מתפשרות על האיכות, אבל אנחנו חושבות שגם את הדברים המתוחכמים ביותר אפשר להנגיש בשפה נהירה לכל בני אדם.
ולפני שניפרד, את הכותרת הכי מפוצצת של גיליון מספר 3, אם כבר יש לך?
גיליון מספר 3 יעסוק באדריכלות, בין השאר יהיה מאמר שיעסוק באדריכלות של קטסטרופות לאומיות. זאת אומרת, איך קטסטרופות לאומיות באות לידי ביטוי במבנים שהיו או שהועלמו. אחת הדוגמאות שהם נותנים שם זה למשל, זה אמנם לא כזאת קטסטרופה, אבל כן שינוי, חדרי האוכל בקיבוצים. מה קרה לחדרי האוכל בקיבוצים אחרי שהפסיקו לאכול בהם, שבעיניי זה מאוד עצוב שננטש מבנה כל כך מרכזי שהקהילה הייתה בנויה עליה.
בתור מי שמגיע משם אני בהחלט אצפה לראות את הגיליון הזה ולקרוא את המאמר הזה. פרופסור תמר הרמן מהאוניברסיטה הפתוחה, אני ממש מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לך.
תודה רבה גם לך.
אלו דברנו להפעם, נודה כרגיל למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת mahar@galatz.co.il mahar@glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים ולבקש שנשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, לבוא גם להשתתף כמראיינים, עורכים. ומה בפרק הבא? האם השיח הציבורי צריך להיות ממוקד בבעיות האקלים או לשלב גם נושאים סביבתיים?
יש תהליך שבו סדר יום הרחב בסוגיות של חברה וסביבה מתכנס לדיון בסוגיות אקלימיות בלבד, ואיזושהי, נקרא לזה, מתן קדימות גם מחקרית וגם מדיניות לסוגיות אקלימיות ולאו דווקא לסוגיות, נקרא לזה, סביבתיות.
לאפשר לחברה לעודד גם את המוגבלים שבתוכה.
הבעיה הכי משמעותית, או יותר נכון, האתגר. זה לא בעיה, זה אתגר שלנו כחברה, של, או בכלל של, של אנשים עם מוגבלויות באופן ספציפי, ובעיקר של החברה. זה בעצם לעזור לאנשים שמתמודדים מחסמים תעסוקתיים, למצוא את המקום המתאים להם והנכון להם בשוק העבודה הטבעי.
ותמיכה במחקרים לייצור בשר ומזון מתורבת.
אנחנו יכולים לפתור את אחד הבעיות הגדולות בתחום הבשר המתורבת, שזה העלות של החומרי גלם. כי בתור תחום הבשר המתורבת, לרוב משתמשים בחומרי גלם מהתעשייה הרפואית. וזה חומרים שהם פחות מתאימים לייצור של מוצרי מזון, ואם אנחנו יכולים לקחת מוצרים שנועדו להכיל פרות ולהכיל את התאים בעזרתם, אנחנו יכולים מאוד לחסוך בעלויות הייצור ולהגיע לעלויות שהן ריאליות, בתחום הבשר המתורבת לפחות.
אז עכשיו, על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף, תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.